ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכין דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות לראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים, ושם יש לנו נושא שכתבנו, וכך מופיע: פעמים ממשכנין על מה שחייב להביא, ופעמים אין ממשכנין אותו. הפעולה של משכון הוא כדי לעודד, לזרז את הבן אדם לשלם מה שהוא חייב. יש מצבים שאדם יתרשל או חשש מכך שהוא יתרשל ולא ישלם את מה שמוטל עליו, אז זה מחייב גזבר בית המקדש, על דברים כאלו אנחנו מדברים כעת, להיכנס ולמשכן אותו. המשנה: חייבי ערכין, מי שהתחייב לשלם ערך, ממשכנין אותן. חייבי חטאות והשמות, אין ממשכנין אותן. החשיבה הוא שאדם זקוק לכפרה, או זקוק לטהרה שהאשם יספק, יעניק לו, אז יש לו דרבון פנימי כבר להביא את הקורבנות האלו, אין צורך למשכן אותו על כך. חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן. קורבנות אלו בדרך כלל אינם מוטלות על הבן אדם כחובה, ובדרך כלל לא מעניקים אותו כפרה במובן הפשוט. לכן אדם שהתחייב להביא קורבן עולה או שלמים, יש חשש שהוא לא יביא, הוא יתרשם, ולכן המשנה אומרת יש צד לגזבר להיכנס אליו ולקחת משכון ממנו כדי לזרז אותו להביא את הקורבן. אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה, שנאמר לרצונו, הפסוק, הבאנו את הפסוק בשוליים, אם עולה קורבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו, אל פתח ומועד יקריב אותו לרצונו לפני השם. מה זה לרצונו? שהוא יביא את זה מרצונו, שיתרצה להביא אותו. אז למרות שהאדם לא מתכפר עד שהוא יתרצה, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו, את הבעל המסרב לתת את הגט, עד שיאמר רוצה אני. בשוליים, שוב יש לנו נושא וכתבנו, רב פאפה מביא דוגמאות של יוצאים מן הכלל השנוי במשנתנו. אז אומנם משנתנו קבע מתי ממשכנין וממתי לא, רב פאפה מביא מקרים נגיד הפוכים ממה שראינו במשנה. אמר רב פאפה, פעמים, ותשימו לב אגב שיש לנו בגמרות המסומנות נקודה ארוכה שזה ממשיך עד שורה שנייה בשורות הרחבות של הגמרא. אמר פעם פעמים שחייבי חטאות ממשכנים אותן, זה בניגוד למה שראינו במשנה, וגם זה, וחייבי עולות אין ממשכנים אותן. מה הם המקרים? חייבי חטאות ממשכנים אותן בחטאת נזיר. למה צריכים למשכן אותו? כיוון דאמר מור, פה ניתן רק מילת הקדמה. נזיר בסיום תקופת הנזירות, הוא מביא שלוש קורבנות. הוא מביא חטאת, עולה ושלמים. ונמשיך עכשיו בגמרא, כיוון דאמר מור, אם גילח על אחד משלשתן יצא, נזיר כידוע בזמן הנזירות אסור לו להתגלח, אבל בסיום הנזירות הוא חייב להתגלח. אם הוא גילח בהבאת קורבן אחד, הוא יצא ידי חובתו. נכון, נשאר עליו חוב להביא את שאר הקורבנות. ממשיך הגמרא, ואם נזרק עליו אחד מן הדמים, הותר הנזיר לשתות יין ולטמא למתים. בגלל הדברים האלו, בגלל שבהבאת קורבן אחד הוא כבר יכול להתגלח, יכול לשתות יין, יכול לטמא למתים, פשע בה ולא מתי, הוא יתרשם ולא יביא שאר הקורבנות. לכן ממשכנים אותו. למשל, אם הוא הביא את העולה באחד משלושת הקורבנות, עוד לא הביא את החטאת, אז יש כאן צורך בחטאת נזיר למשכן אותו. חייבי עולות אין ממשכן אותן. יש כאן קטע, שתי שורות שיש לנו בגמות המסומנות סוגריים. אם אנחנו נדלג על הסוגריים, מה הדוגמה של חייבי עולות שאין ממשכן אותן? בעולת מצורע, והגמרא תסביר עם הבאת ברייתא אחר כך. בתוך הסוגריים מופיע הווה אמינא, אבל היא נדחית. אז אנחנו חוזרים, אמרנו שחייבי עולות אין ממשכן אותן בעולת יולדת. הקורבן שאישה שהולידה ילד אחרי תקופת התומה של היולדת, היא מביאה קורבנות. אז אחד מן הקורבנות שהיא מביאה זה עולה, והקורבן הזה מעכב אותה מאכילת קודשים. כל תקופת תומת היולדת היא אסורה בקודשים. כשעובר התקופה היא מביאה קורבנות, והקורבנות האלו מתירים אותה באכילת קודשים. אז העובדה הזאת שהיא מנועה מאכילת קודשים, בחשיבה העכשווית של הגמרא, אומר לנו שזה מספיק סיבה שהיא תביא בלי למשכן אותה. אז עכשיו ממשיך הגמרא, מה הניהו? מה גרם לנו לחשוב שהעולה באמת מעכבת אותה מאכילת קודשים? דאקדמי קרא, בגלל שבתורה הקורבן עולה מופיע ראשון מבין הקורבנות שהיא צריכה להביא. זה גרם לך לחשוב שהקורבן עולה מעכבת אותה מאכילת קודשים? זה לא נכון, זה לא מדויק. ואמר רבה, למקראה הקדימה הכתוב. העולה מופיע לפני הקורבן השני שהיא צריכה להביא, הקורבן חטאת, רק לקרוא עליו ראשון. אבל מעבר לכך אין איזושהי עדיפות בעולה בעניין הזה של מעכב אכילת קודשים. רש"י כותב, מי ניהו דאקטמא קרא, כלומר מי תמה אמרית דעולתה מעכבתה, משום דאקטמי קרא עולה מכמי חטאת, תכתיב תביא כבש בן שנתו לעולה ורק אחר כך מוזכר החטאת. ממשיך רש"י ואמר רבה, למקרא הקדימה כתוב שתהי נקראת במקרא תחילה, ולא שתקרב תחילה בפרק כל תתיר מסכת זבחים. אז אנחנו נחזור לגמרא, ואנחנו עדיין מחפשים איזו דוגמה של חייבי עולות שאין צריכים למשכן אותה. מבחינת ההצעה הזאת של הקורבן עולה של היולדת, אנחנו לא רואים הוכחה לכך שהעולה מעכבת אותה מאכילת קודשים. בעולת, אלא בעולת מצורע. דתניא, רבי שמעון בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כשם שחטאתו ואשמו מעכבתו, כך עולתו מעכבתו. כדי שהמצורע יכול לחזור נקרא לזה טהרה מלאה עם יכולות ואפשרות לאכול קורבנות, הוא אינו יכול עד שיביא את כל קורבנותיו כולל העולה. אז לכן יש דרבון כבר פנימי אצל אותו מצורע להביא את העולה כדי להכשיר אותו בקודשים, ולכן אין צורך למשכן אותו. והנה העולה שהיא נקרא לזה יוצא דופן מהכלל שראינו במשנה. ממשיך הגמרא, ויפה פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה וכולי, תנו רבנן יקריב אותו. קראנו את הפסוק מקודם ויקרא פרק א' פסוק ג', מלמד שכופין אותו. יכול בעל כוחו, תלמד לומר, לרצונו. כיצד? כופין אותו, כלומר להביא את הקורבן עד שיאמר רוצה אני. אז מטילים עליו לחצים כדי שהוא בסופו של דבר יסכים להביא את הקורבן, את הקורבן מרצון. יש כאן סימון חדש, צורת הרגש, ובשוליים כתבנו שיטות שמואל ואולה, ומתי צריכים דעת בעלים בעולה. בשעת הפרשה, שהוא מפריש את הקורבן, מפריש את הבהמה להיות קורבן, או בשעת כפרה, בשעת ההקרבה של הקורבן ממש. הגמרא, אמר שמואל, עולה צריכה דעת שנאמר לרצונו. מייקל משמלנטיני, מה ששמואל אומר לכאורה נמצא כבר במשנה, אף על פי שאין מתכפר לו עד שיתרצה שנאמר לרצונו. אז רואים שצריכים דעת כדי שהקורבן יהיה כשר. לא צריכה, מה ששמואל אמר שעולה צריכה דעת, תפריש לחברי. חבר של בן אדם הפריש קורבן עולה עבור החבר שלו. מה שהיא כותב, תפריש לחברי שהיה זה חייב עולה, הוא בא חברו ופרישה משלו לחבר הצורש הזה. וכמה שמואל, דברינן שיודיע את המתכפר. ההוא שהיה חייב קורבן עולה, למרות שהוא עצמו לא מביא את הקורבן אלא חברו מביא אותו עבורו, צריכים את ההסכמה, את הדעת של המתכפר, אותו שעבורו מביא את הקורבן. אז עכשיו אנחנו נחזור לגמרא. אז קבענו מה היה באמת דינו של שמואל, שהוא אמר עולה צריכה דעת. מהו דתימה? בלי שמואל, מה הייתי חושב? כי בעינן דעת מדידי. רש"י כותב מדידי, כגון אחד הבית דין ממשכנין אותו, את הבן אדם עצמו שחייב את הקורבן, הוא סירב, כנראה התרשל, בית דין נכנסו לתמונה, משכנו אותו, אז צריך שמה שרוצה אני. זה מה שהיינו מבינים. אבל מדחברי, אם הקורבן הובא על ידי חבר שלו, לא, אין צורך לדעתו של המתכפר. כמה שמלן, זה מה ששמואל בא ללמד, זימנין דלא ניחלי דליכפר במידי דלא דידי. יש אנשים שלא רוצים להשיג כפרה בדבר שאינו מי שלא ממש, אז לכן צריכים לקחת את זה בחשבון, ושגם במקרים שחבר מביא את הקורבן עבור זה שהתחייב, צריכים את הדעת של אותו מתכפר כדי שנדע שהוא לא כזה שהוא שלא נוח לו להתכפר במידי דלאו דידי. מטבעי אנחנו נעלה קושיה על שמואל בעניין מי שהפריש קורבן עבור חברו, חטאתו ואשמו של פלוני עליי. הנה אדם מפריש קורבן עבור חברו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. לדעת יצא. רש"י כותב לדעת שהודיע את המתכפר, שלא לדעת לא יצא. דוגמה אחר, עולתו ושלמיו של פלוני עליי, זה המקרה שאנחנו מתמקדים כעת בקורבן עולה. בין לדעת בין שלא לדעת יצא. מה שמואל אמר במקרה כזה? אם מדובר בחבר שפריש עבור מי שהתחייב בקורבן עולה, בכל זאת צריכים דעתו של המתכפר. מה רואים כאן? מישהו הפריש עולה עבור חברו, כתוב שלא לדעת יצא. אמר לך שמואל, הגמרא עונה, שמואל יענה, כי תניא ההיא שלא צריכים דעת הבעלים המתכפר בשעת כפרה, בשעה שבפועל מקריבים את הקורבן, דאירצי בשעת הפרשה, כי הוא כבר התרצה. בשעה שהחבר הפריש עבורו הקורבן, המתכפר הסכים, אז הסדנו דעתו כבר. אז מה שכתוב פה, לתור שלב שפלוני עליי, זה בין שלא לדעת יצא, כי מדובר פה בשעת כפרה, בשעת ההקרבה ממש. כי כאמינה ענה, אומר שמואל, מתי אני אמרתי שצריך דעת, דעת של המתכפר, בשעת הפרשה, ופליגה דעולה. מה ששמואל אמר, חולק על מה שאולה סובר. אולה סובר בדיוק ההפך. תיום האולה לא חילקו בין חטאת לעולה, אלא שחטאת צריכה דעת בשעת הפרשה, ועולה אין צריכה דעת בשעת הפרשה. כתבנו את זה, וכדי להעמיד את אולה מול ונגד מה ששמואל אמר. יש לנו גם חיצים מצד הגמרא למעלה, לפני ארבע שורות. ראינו, כי קמין הענה, שמואל אמר, מתי כן צריך דעת? בשעת הפרשה. פה הוא לא אומר, אין צריך דעת בשעת הפרשה. אבל בשעת כפרה ממשיך עולה, אידי ואידי, בין אם זה קורבן חטאת, בין זה עם עולה, לדעת יצא, שלא לדעת לא יצא. כעת הגמרא מביאה מקור שמהווה קושיה על שניהם, על שמואל ועל עולה. מטיבי חטאתו ואשמו, עולתו ושלמיו של פלוני עליי. יש בן אדם שמוכן להביא קורבנות, כל מגוון הקורבנות האלו עבור חברו, לדעת יצא, שלא לדעת לא יצא. רש"י בשורה ראשונה, בשורות הקצרות, שלא לדעת לא יצא, אמר בכל הוא בעינן דעת וקשה לתרוויו. זה לכאורה קשה על שמואל וגם על עולה. הגמרא עונה, שמואל מוקילה הצורך לדעת בשעת הפרשה, אז שמואל אמר שצריכים דעת. עולה מוקילה בשעת כפרה, שלשיטת עולה בשעת כפרה צריכים דעת. כעת נקודה ארוכה. אמר רב פאפה, מתניתא אהדדי לא קשיין. המקורות התנאים שהבאנו אינם סותרים זה את זה. נסתכל ברש"י, מתניתא אהדדי לא קשיין, הדי קטני לי עולתו ושלמיו של פלוני עליי, בין לדעת בין שלא לדעת יצא, והך בתראית המקור שהבאנו עכשיו דקטני בכלו שלא לדעת לא יצא, לא קשין הדדי. אין סתירה ביניהם, חדה בשעת כפרה וחדה בהפרשה. מה כן צריך מה לא? לעולה כדית לי ולשמואל כדית לי, כל אחד לשיטתו. נחזור לגמרא. אמרנו, הפאפ אמר, מתניתה הדדי לא קשן, והגמרא אומרת מה שכבר ראינו ברש"י, בשעת כפרה, בשעת הפרשה. ולאמוראי נמי לא קשיא, המקורות האלו אינם מהווים קושיה על האמוראים שראינו אולה ושמואל. שמואל מוקי כמיתה, המקור הראשון שראינו בו שלא צריך דעת בעולה, בשעת כפרה. בת ראיתה, המקור השני שראינו שכן צריך דעת, בשעת הפרשה. זהו שוב פעם שמואל לשיטתו. אולה מוקי יפחה ואולה ימיד את המקורות באופן הפוך. אמוראי ודאי פליגי, אבל אולה מול שמואל ביניהם ודאי יש מחלוקת. הרי אולה אמר בפירוש שבשעת הפרשה אין צורך לדעת. שמואל אמר בשעת הפרשה כן צריך דעת. עד כאן דבריו של רב פאפה. על זה הגמרא שואלת פשיטה, מה רב פאפה אמר שמעצמי לא הייתי יכול לדעת? מהו דתימה? בלי רב פאפה הייתי חושב, מהי בשעת הפרשה דקאמר שמואל שצריך דעת? אף בשעת הפרשה. זאת אומרת שלפי שמואל, בלי אמירת רב פאפה, שמואל הוא בדרך שצריך דעת תמיד, גם בשעת הפרשה ובוודאי בשעת כפרה. ובעמדה כזאת, ואף אגב דהך כמית תיובתי, בעמדה כזאת המקור התנאי הראשון שבו כתוב שעולה לא צריך דעת יהיה נגדו, יהיה לנו מקור הראשון נגד שמואל. אבל בכל זאת שמואל יכול להישען על המקור השני שאמר לדעת יצא, ושמואל יהיה בדעה שתמיד צריך דעת בין בשעת הפרשה בין שעת כפרה. כל זה הייתי מעלה על דעתי לולי רב פאפה. כמה שמלן רב פאפה אומר לי שלא כן שיטת שמואל, אלא שמואל צריך דעת רק בשעת הפרשה ולא בשעת כפרה. והתוצאה מכך אגב שהמקורות התנאים אינם עומדים מול שמואל, אין שום מקור שעומד נגד שמואל. ממשיך הגמרא, וכן בגיטי נשים כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אמר רב ששת, היימן דמסר מודעה אגיטה. מודעי מודעה. האמת שהנושא הזה מהווה סוגיה שלמה בגמרות אחרות. כאן מובא מאוד בקיצור, אבל נגיד אדם שלא מרצונו נותן גט, הוא דווקא מסרב לתת גט, אבל לוחצים על אותו אדם לתת את הגט. יש אפשרות שהוא יפנה לעדים ויגיד בפני עדים, אני נאנס לתת הגט ואיני מתכוון שהגט יהיה גט. גט כזה לא יהיה גט, האישה לא תהיה מגורשת. כימה, הוא מסר מודעה מראש שהוא לא מתכוון שהגט יחול. עכשיו שואלת הגמרא פשיטה, מה רב ששת אומר שאנחנו לא היינו יודעים? לא צריכה, אנחנו צריכים את דבריו של רב ששת דעשאוה כפור אותו בן אדם לתת את הגט ואירצי, והוא הסכים בסדר אני אתן את הגט. מהו דתימה? עכשיו לפי גרסת רשי אנחנו מוסיפים פה המילה מסתמה בתולי בתלי, אני מוסיף גם על פי רשי פה למודעה. נקרא עוד פעם, מהו דתימה? מסתמה בתולי בתלי למודעה. וזה שהוא הסכים לתת את הגט אחרי שכפו אותו לתת את הגט, אותו הסכמה מהווה ביטול המודעה. כמש מלן דאם כן לתניעת שייתן. מה שרב ששת אומר לנו, שאם כך היה שמן הסתם המודעה מתבטלת, היה צריך להיות במשנה כופין אותו עד שייתן את הגט. מהי עד שיומר? כתוב במשנה, כופין אותו עד שיומר רוצה אני. אז מה המשמעות? עד דמבטל לי למודעי. עד שהוא יבטל בפירוש המודעה שהוא מסר מוקדם קודם לכן. ורשי כותב, מהו דתימה מסתם הבטלי למודעה? כמה שלב ששת דלו, לא אומרים שמן הסתם התבטל המודעה, וממתניתין יליף טעמה. ורב ששת לומד את מה שהוא אומר מהנוסח של המשנה. אם כן, ליטני כופין אותו עד שייתן. וזה לא מה שכתוב, אלא כופין אותו עד שיומר, הוא רוצה אני. וזה המובן שעומד מאחורי זה, ההבנה, הפירוש הוא, עד שיבטל בפירוש, בפירוש כל מודעה שמסר קודם לכן. ובכך אנחנו זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק חמישי, וכעת מיד נתחיל פרק שישי, מסכת ערכין, פרק שום היתומים. שום היתומים מלשון שומה, ואנחנו מדברים על מצב שבית דין יורדים לנכסי יתומים כדי למוכרן. למה? כדי לרשי כותב להגבות לבעל חוב. אבא שלהם היה חייב כסף, הוא נפטר, הוא נכסים ליורשים, אבל צריכים לשלם חובות. אז בית דין יורדים לנכסי יתומים ועושים מחירה, מוכרים את הנכסים, והכסף שהקונה ישלם יועבר ישר לאותו בעל חוב. כלומר, בעל חוב לא מקבל, לא לוקח את הקרקע של יתומים, אלא יש פרוצדורה. עושים מחירה, הכרזה, מחירה, ובתקווה שיקבל את המחיר המקסימלי, וזה כמובן לטובת היתומים, אבל הכסף ישולם לאותו בעל חוב. אז צריכים לערוך שומה על ערך הקרקע, ואז המשנה מתארת מה קורה בהמשך. אנחנו נראה גם עוד אפשרות למה מוכרים קרקעות של היתומים, כדי להגבות לאישה כתובתה. נגיד אבא שלהם השאיר אלמנתו, יכול להיות אמא שלהם, יכול להיות אישה אחרת שהוא היה נשוי אלה, ובמותו היא, כל זמן שהיא לא גובה כתובתה, היא אוכלת, מסתפקת או אוכלת מזונות מהירושה, מהנכסים שהוריש להם בעלה, כדי שהיא תפסיק מלזון, מלאכול מהנכסים, אפשר להגבות לכתובה. איך מבצעים את זה? אז מוכרים קרקע, והכסף שישולם עבור הקרקע ידי הלוקח, הכסף הזה יועבר לאישה, לאלמנה הזאת, כדי לשלם מה שמגיע לה, הכתובה. עכשיו נחזור למשנה. שום היתומים, זה אותו שומת קרקע שמכריזים על כך שהקרקעות האלו עומדים למחירה 30 יום, וזה החזה במשך 30 יום. ושום ההקדש, אם מדובר בגזבר שמוכר קרקעות של הקדש, 60 יום. במשך 60 יום לפני הקניין, לפני שסוגרים את העסק, את את הקניין, או איך אומרים היום, סוגרים את הדיל. זה מתמשך, ההכרזה, וכל אחד מהציבור הרחב יכול להציע מחיר, והמציע הגבוה יקבל את האפשרות לקנות את הקרקע. אם מדובר בקרקעות של הקדש, אז ההכרזה הזאת מתמשכת במשך 60 יום, ומכריזים בבוקר ובערב. הגמרא תרחיב על הנקודות האלו. שואלת הגמרא מיד, מה ישנה בבוקר ובערב? אמר רב יהודה, אמר רב, בשעת הוצאת פועלים, לפי תוספות, הזמן הזה שהוצאת פועלים, שהם יוצאים ממלאכתן, לחזור הביתה. לפני שנתקדם יותר, אני חושב שיהיה יותר יעיל להסביר מה שהגמרא עומדת לומר. אנחנו מדברים כאן על מכירת קרקעות, נגיד קרקעות של יתומים, מי הם אלו שירצו לקנות? אנחנו דיברנו על כך מהציבור הרחב. אז ניקח לדוגמה בן אדם מהציבור שמתעניין. הפועלים שאנחנו הזכרנו, ואנחנו נחזור על זה עוד פעם, הפועלים האלו הם, נקרא להם העיניים של הבעל הבית. אותו בעל הבית שמתעניין בקניית קרקעות היתומים, הוא יבקש מהפועלים, בזמן שהם יוצאים ממלאכתן בערב, תשמעו, אתם בדרך הביתה, תעיינו, תבקרו אצל פלוני ופלוני ששם מוכרים את הקרקע, אם זה כדאי. ואנחנו אמרנו שיכריזו בבוקר ובערב. ההכרזה בערב הוא יעורר את הבעל הבית לשלוח את פועליו, תבקרו שם, תראה מה, אם זה כדאי. ועוד פעם, החזה בבוקר זה יזכיר לבעל הבית לשאול העובדים, הפועלים האלו, מה ראיתם? מה ראיתם אתמול בערב? האם זה כדאי? עכשיו נראה את זה בגמרא. שאלנו, מה מיוחד בהחזה בבוקר ובערב? איזו יעילות יש לזה? אמר יהודה, ואגב זה גם תשובה ארוכה, תשימו לב לסימון. אמר יהודה מרב, הבוקר ובערב הם בשעת הוצאת פועלים, זה במקביל לפי תוספות לערב, ובשעת הכנסת פועלים, היינו זה לפי תוספות זה בבוקר שנכנסים לעבודה. והגמרא מרחיבה, בשעת הוצאת פועלים, יש הכרזה בערב, בשעת הוצאת פועלים לחזור הביתה. דאיקה דניחה למזוון. יש אדם מהציבור הרחב שמעוניין, נוח לו לקנות קרקע. אמר לו לפועלים, והוא יגיד לפועלים שהם יהוו עבור עיניו שם בשטח. אז הוא פונה לפועלים שלו, איזילו, סיירו לניאלי. בדרככם הביתה, תלכו, תסיירו, תבדקו אם כדאי. בשעת הכנסת פועלים, זה ההכרזה שהזכרנו, ההכרזה בבוקר. מה זה הכנסת פועלים? עוד פעם, השם נכנסים לעבודה. נדקר, ההכרזה הזאת בשעת הכנסת פועלים זה יזכיר, נדקר זה יזכיר לבעל הבית לשאול את פועליו מה ראיתם. דאמר להו נזל נשאלינו, אותו הכרזה אומר לבעל הבתים שאתמול בערב שלחו את הפועלים לבדוק, תשאלו אותם אם הוא כדאי. תניה נמי החיפה הבריתה מסייעת לפירוש הזה של רב יהודה מרב. שום היתומים 30 יום ושום ההקדש 60 יום ומאחיזים בבוקר ובערב. בשעת הוצאת פועלים זה בערב, הם אתה מוציא אותם לחזור הביתה, ובשעת הכנסת פועלים. זה בבוקר. עכשיו, בהכרזה אומר, זה ההכרזה, שדה פלוני בסימניה ובמצריה, כך היא יפה וכך היא שומה. מה זה כך היא יפה? כך וכך היא עושה כמויות של תבואה, של פירות, ככה יכולת התנובה שיוצאת מהשדה, וכך היא שומה, כך שמוע ביתים, ככה המחיר הבסיסי של השדה. עכשיו, במשך ימי החזה אנחנו מצפים שאנשים יציעו יותר מהשומה הזאת, אבל יש שומה שזה, נקרא לזה מחיר התחלתי. כל הרוצה ליקח יבוא ויקח, על מנת ליתן לאישה בכתובתה ולבעל חוב בחובו. כאן מוסיפים תוך כדי החזה את הסיבה שמוכרים את הקרקעות, נגיד אם מדובר בקרקעות של יתומים, למה מוכרים את קרקעות היתומים? אז יש כאלו שזה המחירה היא על מנת ליתן לאישה כתובתה. יש קרקעות שאנחנו מוכרים כדי לשלם לבעל חוב את החוב שהיה אצל אביהם. שואלת הגמרא, למה לי למימר על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב חובו? למה צריכים את הפירוט הזאת, הפירוט הזה בהכרזה? תשובה. וגם פה, רק נגיד לפני שנקרא את זה בתוך הגמרא, נחזור על נקודות שאמרנו כבר. אנחנו מדברים כעת על מחירת קרקעות. יש קונים בציבור, שאנשים בעל הבתים שיתעניינו ויסכימו לקנות, והם, הבעל הבתים, צריכים עכשיו לשלם כסף עבור הקנייה הזאת. למי הם משלמים? הם משלמים לאישה בכתובתה, או הם משלמים לאותו בעל חוב כדי לשלם את החוב של אביהם של היתומים. הייתי אומר, הכסף הזה, נכון, זה קרקעות שאותם יתומים יורשו, אבל התשלום יהיה עבור החוב שנמצא על ראשם של היתומים, לשלם לאישה או לשלם ברחוב. אז הלוקח שם בשטח, הוא בסופו של דבר ישלם לאישה או לבעל חוב. וזה מוביל אותנו לסיבה שמפרטים את זה. נמשיך בגמרא, תעיקה דניחא ליה בבעל חוב. יש כאלו לקוחות, שאלו שיקנו את הקרקעות, לשלם כסף לבעל חוב, למה דמיקה בזוזי, עוד מעט נחזור על זה, ועיקה דניחא ליה באישה. ויש כאלו לקוחות שיעדיפו לקנות קרקעות כדי לשלם לאישה, דשקלה על יד על יד. התשלום לבעל חוב יכול להיות במטבעות שחוקות, זה דמיקה בזוזי. הוא יקבל זוזים שבועים, או זוזים שהם חסרים. כך רש"י אומר שנותן זוזים שבועים וחסרים, שאין דרך סוחרים מקפידים בכך. אנשים סוחרים לא מקפידים על זוזים שלמים חדשים מבית חורשת המטבעות. אז יש לאנשים כאילו זוזים בביתם, אז כדי אולי נגיד להתפטר מהם, יעדיפו לשלם איפה שהם יתקבלו, דהיינו לשלם לאותם בעלי חוב. אבל בעלי חוב הם ידרשו תשלום במכה אחת, לא בתשלומים, לא לאט לאט או מה שמכונה פה על יד על יד. אז יש אנשים שזה קשה להם לשלם את הכל במכה אחת. אנשים כאלו יעדיפו לשלם לאישה, כי היא מקבלת, היא תסכים לקבל בתשלומים על יד על יד. רש"י כותב על יד על יד, פורטה פורטה לאט לאט, מעט מעט, ואיקה לוקח דניחא ליה לפועה לברחוב. ויש לקוחות שיעדיפו לשלם דווקא לברחוב, דמיקה בזוזי, שנותר זוזים שבועים וחסרים, שאין דרך סוחרים מקפידים בכך. אז יש תועלת בזה שמכריזים למה מוכרים, עבור, תשלום עבור מה מתבצעת המחירות האלו, כפי שפירטנו. אנחנו ממשיכים לדף חף ב', תנו רבנן, שום היתומים 30 יום, שום ההקדש 60 יום, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שום היתומים 60 יום, תשימו לב על ההבדלים, במקום דבריו של רבי מאיר 30, הוא אומר 60, ושום ההקדש 90 יום, וחכמים אומרים, זה אחד זה ואחד זה, 60 יום. אמר רב חיסטה, אמר אבימי, הלכה שום היתומים 60 יום. יתיב רבי חיה בר אבין וכמר לה שמיתה, והוא אמר את ההלכה הזאת. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבי חיה בר אבין, 60 כאמרת או 30 כאמרת? מה בדיוק אמרת? 60 יום לשום או לחזה או 30? ועוד שאלות לפני שחיינו, אמר לי 60, שאלה דיתומים או דהקדש, אותם 60 יום זה עבור החזה למחירת קרקות של יתומים או של בית המקדש. אמר לי דיתומים, כרבי מאיר או כרבי יהודה? אמר לי כרבי מאיר, זה 60 ליתומים בשיטה, זה שיטת רבי מאיר. שואת אומר, רבי מאיר 30 כאמר, איך אתה מדביק לרבי מאיר 60 בזמן שראינו למעלה? יש לנו איזה כוכביות מצד הגמרא להחזיר אותנו לשורה הראשונה, שם אומרים 30 לשום היתומים. אמר לי הכי, אמר רב חיסטה, קופי תבי בא לי מיני דאבימי עלה דה שמיתה. מה פירוש המילים האלו? רשי שורה ראשונה, קופי תבי הקאות, לשון מכה, הקאות גדולות על הדה שמיתה, על שמיתה זו, על, על הדין הזה שהיה מלמדני. לא נשכח, רב חיסטה הוא מקודם ציטט את אבימי, אז רב חיסטה מספר כעת שהוא קיבל מכות מאבימי, שהיה מלמדני שום היתומים לרבי מאיר 60 יום, והייתי מקשה לו, הייתי מקשה לאבימי, אמר רבי מאיר 30, והוא אמר לי בא להכריז רצופין 30 יום בין יתומים בין הקדש. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא אחרי ההקדמה הזאת של רב חיסטה, כשהוא שמע את הבעיה שעכשיו העלו בפניו. הרי איך אתה אומר שלפי רבי מאיר 60 יתומים בזמן שרבי מאיר אמר 30? רב חיסטה אמר, בדיוק הדבר הזה העסיק אותי, ועל זה קיבלתי מין מכות מאבימי, כי אולי הוא אמר שיש היית אתה צריך לדעת אישוב הדבר, זה אולי השערה. בכל אופן, בא להכריז רצופים 30, בשני ובחמישי 60. שני המספרים נכונים ושניהם הליבה דרבי מאיר. אם מכריזים באופן רצוף יום אחר יום שעומדים קרקעות יתומים למחירה, אז במשך 30 יום. אבל אם ההכרזה לא יהיה רצוף אלא בשני ובחמישי, אז במשך 60 יום בתקופה של 60 יום החזות בשני ובחמישי מספיק. ואף אגב דכי חשיב להו מור ליומי החזה, כך רצף של 60 יום ותספור כמה ימי שני וחמישי יש במשך אותם 60 יום. לא הבו אלא תמני שר יומי, תמצא לא יותר מ-18 יום. החשבון נמצא ברשי, כל אחד יכול לראות שם איך מחשבנים 18 יום ימי שני וחמישי במשך 60 יום, למרות שזה פחות ימים בפועל של הכרזה, כיוון דמשך מילתא שם עין, שמאחר שזה מתמשך לאורך 60 יום, במשך 60 יום שומעים בערך פעמיים בשבוע הכרזה, זה יגרום לכך פרסום לא פחות מ-30 יום של הכרזות באופן רציף. עד כאן שיעורנו להיום.